לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בתום ישיבה ממושכת שנערכה בנושא, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להיערך לשילוב של שירות הביטחון הכללי במאבק בפשיעה בחברה הערבית. בתום הדיון הטיל נתניהו על ראש המל"ל צחי הנגבי לגבש המלצות שיוצגו בשבוע הבא. כמו כן הוחלט על הקמת ועדת שרים בראשות נתניהו לענייני החברה הערבית. נמשכת פגיעת אנשי השמאל נגד אישי ציבור מהימין. כמה אנשי שמאל תקפו הערב ביריקות וקריאות גנאי את השר ישראל כץ מהליכוד וכמה מעוזריו בכנס בתל אביב. בין היתר קראו לעברו הפעילים חבר של פוטין ומושחת. כתבנו איתי גדסי מציין כי כוחות יסם מיוחדים שהוזרקו למקום חילצו בשלום את השר כץ שבנס יצא ללא כל פגע. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית תקף הערב בחריפות רבה את ועדת הרבנים של הציונות הדתית על הליך בחירת הרב הראשי מטעמם והבהיר כי עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת לזה כלל.
מי קבע את ועדת הרבנים הזו? מי ארגן אותה? מי נתן אותה בצלאל סמוטריץ' לגד הציונות הדתית? עם מי הם התייעצו? שאתה מבשל בעיסה ואתה מבשל אותה איך שאתה רוצה, אתה לא מכריח בן אדם אחר לאכול מדייסה שמישלת. אף אחד לא מחויב לזה, אני לא מחויב לזה. זה דבר שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם, ההתנהלות הזו, חוסר הנכונות לספור ציבור ענק. עצם זה שמראש באה הציונות הדתית וויתרה על הראשון ציון, על הרב הספרדי, זו בושה וכלימה. כאילו, מי שמכם לוותר על דבר כזה? אתם לא מייצגים את כל הציבור, אתם לא מייצגים את רוב הציבור.
את הדברים אמר בריאיון למהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. רוסיה ואוקראינה ביצעו עסקת חילופי שבויים כאשר על פי הדיווח 95 חיילים אוקראינים הוחזרו למדינה מהכלא הרוסי ומקביל מהצד השני 94 שבויי מלחמה רוסים שוחררו מהכלא האוקראיני. ובתוך כך רעייתו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי צפויה להגיע בראשית השבוע הבא לביקור בישראל כאורחת של מיכל הרצוג רעייתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג. זלנסקי צפויה לבקר את החיילים האוקראינים שהגיעו לישראל למטרת שיקום ולדון בסוגיות הומניטריות הנוגעות בין היתר לסיוע נפשי, טיפול לפוסט טראומה וסיוע לילדים. שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ הביע היום תקווה לקידום היחסים בין ישראל לערב הסעודית. נייץ אמר כי זה לא קל להשגה, אבל זהו האינטרס של ארצות הברית, ישראל והמזרח התיכון להשלים את העסקה. עוד אמר השגריר, הביטחון הוא הנושא הכי חשוב שאנחנו עוסקים בו, ואנו עובדים מנהיגים שונים כדי לוודא שהמשטר האיראני לעולם לא ישיג נשק גרעיני. הותר לפרסום כי צוער בקורס קצינים נמחץ על ידי דלת של נגמש בתקרית בטיחות באימון בדרום ונפצע באורח קשה. מחקירה ראשונית עולה כי שני חיילים והצוער ערכו הבוקר בדגרה שגרתית לנגמש ומסיבה שאינה ברורה נסגירה על גופו של הצוער הדלת האחורית ומחצה אותו. הצוער פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה במידות החום. בשלישי תחול עלייה נוספת וגשם מקומי צפוי ברוב אזורי הארץ. ברביעי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי. אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן.
טוב למאזינים, אתם כאן על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM ואנחנו בתוכנית שלנו, אז מה עושים? בשבוע שעבר עסקנו בנושא הפרעות קשב וריכוז, דיברנו על טיפול תרופתי, כן או לא, דעות לכאן ולכאן, וקיבלנו המון תגובות עם דעות מגוונות. אנחנו נשמע שתיים משתי התגובות, משני הכיוונים, שני צדדים בעד ונגד, ולאחר מכן אנחנו נצא למסע הבא שלנו להיום. ברוכים הבאים.
בעיות של קשב וריכוז, אם מאובחנות נכון, כן? כן ראוי לתת איזשהו כדור, על מנת שהילד לא יסבול מתארים לימודיים, וכמובן שיש איזה השלכות למצבים חברתיים בהמשך, הילד מרגיש עם דימוי עצמי נמוך וכו'. אז זה לא פתרון לבעיות חברתיות, נכון? אבל כן זה יכול לתת מענה לפתרון בעיות לימודיות, שכן ילדים שגדלים צוברים פערים לימודיים מאוד גדולים, והם מרגישים מאוד מתוסכלים, לכן צריך מאבחן טוב, כך אני חושבת, והשמיים הגבול. יש על זה מחקרים של כל כך הרבה שנים, אנשים מאוד נמנעים כי הם שומעים כל מיני דברים מכל מיני כתות, שהם אומרים דברים לא מבוססים, ולעומת מחקרים של הרבה, זה כדור שעובד בשוק למעלה מ-100 שנים, ויש מחקרים, ברוך השם, אנשים גדלים, מתחתנים, יולדים ילדים, אין עם זה שום בעיה. נכון שצריך לעקוב ולהתאים את הכדור הנכון לפי דעתי, זה דורש מעקב, זה לא סתם לתת איזשהו כדור שלום ללך תישון, העניינים דורשים מעקב. אם לא הכדור הזה צריך הרבה סבלנות, צריך להיות הרבה בקשר עם אנשי החינוך ולראות. ונכון שיש את התופעות הרגילות של אכילה, וצריך כל דבר, יש לו פתרון. כל דבר צריך לחקור ולראות איך לעקוף את הבעיה. לי יש הרבה ניסיון בחינוך במשך השנים, ואני מאוד ממליצה על למי שזקוק לתת. כל טוב, הרבה הצלחה.
אז הנה זו הייתה דעה אחת, הדעה שבעד, בהחלט אי אפשר להתעלם בעובדה שהנושא הזה הוא רחב, ומה שאנחנו התחלנו, אולי רק פתחנו את העירייה בשבוע שעבר, ויש עוד הרבה מה לומר, אבל במסגרת הזמן שלנו אנחנו ננסה כמה שאפשר לתת לו, למאזינים שלנו נקודות לחשיבה ולדעת, כן, מה עושים. בואו נשמע אולי דעה אחרת, דעה שונה מהדעה ששמענו.
שלום עליכם, אני קצת מכיר את הנושא של ריטלין ומאוד חשוב לי להביע את דעתי. לגבי כימיקלים, חומרים חיצוניים שמכניסים לגוף, מכניסים לגוף של ילדים, באופן כללי זה דבר שהוא שלילי, ורק שאין ברירה, ואם עכשיו אמא מאוד עייפה והיא חייבת להגיע לאנשהו והיא צריכה קפה, אז מותר להכניס את הרעלים האלה לתוך הגוף. אבל באופן כללי, יש עניין שבינם יהיה בסבלנות ויעשה עבודה פנימית כדי לפתור את המצב שהוא נמצא בו. אם הוא באיזה מתח, אז הפתרון הקל ביותר זה לקחת איזה חומר חיצוני שיסיר ממנו את המתח. אבל כמו שכבר הרבה אמרו לפניי, הרב יובל הכהן השרוב חוזר על הנקודה הזאת הרבה, שזה כמו לנסוע באוטו, ו כשנדלקת מנורה בלוח מכוונים, בדשבורד, נדלקת נורית, ואני, כדי לפתור את הבעיה, אני פשוט לוקח קטר וחותך את אותו כבל חשמלי שמוביל למנורה.
אוקיי, זו דעה נוספת מכיוון אחר, ואנחנו, כמובן, כמו שאמרנו, יש עוד הרבה מה לדבר בנושא. רק שהפעם, התוכנית שלנו, היא לוקחת אותנו למסע אחר, מסע נוסף. היום אנחנו רוצים לדבר על נושא הנשירה, כן? כשחשבנו על הנושא, אז היו דעות כמובן לכאן ולכאן ואמרו, לדבר על נשירה, זה דבר כל כך מורכב, כל כך טעון, ואנחנו בכל זאת ננסה לדבר, אבל הפעם נדבר מהיבט אחד. אנחנו נדבר על האם יש לנו גורמים שהם אחראים, אנשים שיכולים לקחת בעצם את אולי האחריות ולהגיד כן, אי אפשר שלומר שידינו לא שפכו את הדם הזה. אני יודע שאנחנו נצטרך להשתמש אולי בביטויים לא פשוטים, כי אחרי הכל הסוגיה הזאת היא כואבת מאוד, היא לא נעימה. אבל לצורך העניין, תרשו לי לשתף אתכם בקטע מתוך הספר סדקים של זהב. אותו כתבה נעמי סובול, אמא לילדה שנשרה. אני רוצה לשתף אתכם. תתפללי חזק שהיא תחזור בתשובה, אמרה לי פעם חברה קרובה, שהבת שלה נשרה. כמה דמעות היא שפכה, כמה תפילות היא התפללה, והבת שלה לא חזרה ולא בתשובה, כי שתיהן עדיין בכלל לא מצאו את השאלה. זה הזכיר לי שיום אחד עברתי בשביל זה שליד הבניין שבו אני גרה. הם ובנה עמדו שם והתבוננו בשלכת. וואו, זה היה מזמן. אבל איכשהו הסיטואציה הזו נחרטה לי עמוק בלב. הילד התבונן בעלים שנשרו ושאל את אמו, למה העלים נשרים? והיא ענתה לו, כי נגמרה להם האנרגיה ואין להם יותר כוח להיחס בענפים, אז הם נושרים. שנים עברו, גם העלה שלי נשר. בכל הזמן חיפשנו, למה זה קרה? בכל הדיבורים הלחוצים האלה של הורים שהילדים שלהם כבר יחזרו בתשובה, פשוט לא עובדים. כאילו שחזרה בתשובה היא פתרון קסם כזה, שרק אם עושים אותו, נפתרות כל הבעיות. המרד, הניתוק, ההרס העצמי, הכאב, הכל פשוט יבוא על מקומו בשלום, אם רק אם תחזור בתשובה. אז זהו שלא. הרי הם שיצאו בשאלה, וזה אומר שהם יצאו בעקבות שאלה, שדחפה אותם החוצה, שלקחה אותם, לקחה להם את כל האנרגיה. ואין תשובה אמיתית בלי שאלה. וכל עוד אין את האומץ לשאול את השאלה הנכונה והמדויקת שגרמה להם בכלל לצאת, אי אפשר להגיע לתשובה. תשובה זה לא משהו שעושים. תשובה היא תוצאה של געגוע, של רצון, לשייכות, לקשר, ושל רצון להתחבר מחדש. להתפלל בלחץ שהיא תחזור בתשובה, זה כמו להתפלל שכבר יהיה כאן שקט. אבל אין כאן באמת תשובה. כי תשובה זה לשוב למשהו שאיבדנו, זה לשוב הביתה, למה שעזבנו. זה לשוב להרגשה, שיש בשביל מי ובשביל מה, שיש לי מקום על פני האדמה. זה כמו חפץ שנשבר כדי לתקן. צריך להתבונן ולבדוק מה נסדק, איכן כואב ומה דורש תיקון. כל השיח סביב עזבו את הדת, צריך להיות, איבדו את השייכות. כי כשלב של יהודי כבר לא בוער, זה רק משום שיש שם שאלה גדולה שמחבה את הרצון ומקטינה אותו לגודל של גרגיר אפון. מחבה את הניצוץ גורמת לו להרגיש לא שייך, לא אהוב, לא דלוק יותר. יש כל כך הרבה שאלות והן מסתובבות בראש כל חוצות. זה רק אנחנו שחוששים להסתכל להן בעיניים ולומר, אז את השאלה. שאלות כמו האם אני שייכת, האם רואים אותי בכלל? האם יש לי סיכוי בתוך המערכת? האם מבינים שאני מורכבת ושונה? והאם יש בעולם הזה קו זכות וחמלה? השאלות האלה קשות ובעיקר דורשות מאיתנו השורשים לא מהם לתקן. גאווה, יהירות וכוחנות, שאומרות שרק כך אפשר, שיפוטיות, כעס וייאוש, שאומרים, לכי מכאן כבר. לתת הרגשה של שייכות וקשר, והמון הערכה על כל מה שיש, למרות חיפוש הניצוץ שיש לו והנקודות הטובות וכוחות להתעלם מכל התפורה. כל נשמה של יהודי היא חתיכת נצח שמחפשת תמיד את דרכה חזרה, והיא זקוקה לתפילות עם דמעות שילוו את דרכה. תפילה שהיא לא תיבהל מהשאלות ותמצא בעיתו וזמנו את התשובה, שהיא הייתה ועודנה ותמיד שייכת ואהובה. שיוצאות מן הלב ונכנסות אל הלב, ובאמת דורשות מאיתנו כל כך הרבה התבוננות, כל כך הרבה רגישות, ונסות להבין. אנחנו היום בתוכנית שלנו באמת נדבר על סוגיית הנשירה, מה גורם, מי גורם לנשירה של נערים נערות, האם יש לנו שליטה על זה בכלל, ומי אולי יכול להיות הגורם שיכול פה לשנות משהו, אם בכלל. אתם מוזמנים לעלות לשידור ולומר לנו מה דעתכם בנושא, להתייעץ, לשתף מניסיונכם האישי, ולתת גם רעיונות להתמודדות. מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 03-5009393, 593-93. מספר הוואטסאפ לשליחת הודעות הוא 055-333-9393, או דרך אתר בלחיצה על חלונית הודעה לשידור. אנחנו רוצים להודות למפיק התוכנית שלנו, נתי שולמן, ולטכנאי שלנו, יוסף חיים, ואנחנו נצא לדרך. כאשר אנחנו רוצים לדבר על נשירה ונוער חרדי נושר, אז קודם כל אולי אנחנו צריכים להבין כמה דברים, להתבונן כמה, לנסות להבין כמה נקודות אולי בסיסיות ביותר. מה זאת אומרת נושר? מאיפה הוא נושר? מה קרה לו שם? ואולי מהי הגדרה של נוער חרדי או אדם חרדי? בלי להיכנס להגדרה באמת מהו חרדי או מי הוא החרדי. מה שבוודאי אנחנו צריכים להבין, שישנם כאן מאפיינים שמדברים על התנתקות. התנתקות ממסלול של החיים. מה זאת אומרת? אנחנו כבריות בתוך העולם מתנהלים במערכות הבית ומסגרת החינוכית שמלווה אותנו כבר מהשלבים הראשונים של החיים. הילדים נמצאים במסגרות הללו המון שעות. הלימודים באופן כללי הם מסגרת שמעצבת, מאפיינת, תורמת את חלקה בבנייה האישית של כל אחד ואחד מהבנים, בנות שלנו. הבית הוא אחד היסודות המורכבים והמשמעותיים בחיים. הבית נותן את המסגרת שלו ואת הבנייה של השייכות ותפיסת האני, ולדעת מהו המקום שלי כאדם, כילד במשפחה, בחברה, והמסגרת החינוכית, כמובן בהתאם, עושה את שלה. אנחנו נעים במסלולים שמחייבים אותנו, שדורשים מאיתנו, במסגרת הקיום שלנו, הציבור החרדי, הנמנע על עקרונות מאוד יסודיים, מאוד חד משמעיים, בעצם חי ונושם בתוך מערכת שדורשת, דורשת ממנו תהיה חלק מתוך כל המערכת הזו, ובאיזשהו מקום הגמישות פה לא באה לידי ביטוי. ואז באמת השאלה המרכזית שמכוונת את כולנו כלפי התהליך הזה, איך זה נעשה? באיזה אופן? כי בעצם אם אנחנו מדברים על נשירה כמאפיין, אנחנו מבינים שמדובר פה על התנתקות. יש פה משהו שהתנתק מהמקום שלו, מהבסיס שלו, התנתק מהכן. וההתנתקות הזאת יש לה כמה מהלכים. צריך להבין, אנחנו מדברים על התנתקות שא', היא יכולה להיות גלויה, וזה אומר, עזיבה מוחלטת, יציאה, התנתקות מהשטח. הנושר לא ניכר, הוא עזב, הוא הלך, הוא כבר לא כאן. וזאת צורה אחת. ישנה צורה נוספת, שהנשירה היא סמויה. מה זאת אומרת? הוא אמנם כאן, אבל הוא לא באמת כאן. יש לו צורות של היעדרויות, חוסר נוכחות, או נוכחות מאוד פסיבית. הוא מאוד מינימלי בוורבליות שלו, בעשייה שלו. הוא יותר פסיבי ולא אקטיבי. לא מגיב. אין לו בעצם ויטליות, אין לו תחושה של חיות. הוא נמצא שם, הוא נמצא כאן, אבל לא באמת רואים אותו. לא באמת הוא ניכר. זה גם צורה של התנתקות. לפעמים אפשר לחשוב שאולי היא מסוכנת יותר, מעין פצצה שמתקתקת, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הטריגר, נקודת הפריצה שלו, שבו באמת שהוא לא יוכל לעמוד, וברגע אחד יעשה מעשה. ישנם כל מיני מאפיינים שמציינים את הנשירה, אם נקרא לזה כך. אנחנו מזהים מצבים רגשיים לא פשוטים. אנחנו מזהים מרידה בנורמות, מרידה בקיום ההלכה, חוסר רצון להיות חלק. ישנם הרבה מאפיינים שהולכים ורק נבנים ומתלבשים ולובשים צורה כשעדיין על עולמו של הנער או הנערה יש איזה משהו שהוא חסר, משהו שם בפנים עדיין לא בשל, לא מוכן, לא ערוך, לא בנוי, ומחפש, באמת מחפש, באמת רוצה להיות, אבל אין מי שייתן לו את המענה, אין מי שייתן לו את התשובה, אין מי שייתן לו, פשוט ימלא לו את הצורך שלו. ואז כשהוא לא מגלה את היכולת להתמודד במציאות הנוכחית, כאשר הוא לא מצליח להתמודד במסלול שדורש ממנו להיות, הוא בוחר לעצמו את הדבר הבסיסי ביותר, לרצות להרגיש טוב עם עצמו במקום שנותנים לו להרגיש טוב, ולשם הוא פשוט הולך. מה שמלווה את ה... קשה לי לומר את המילה הזאת כל פעם, את הנושר שלנו, אבל אחד הדברים שבאמת מאפיינים אותו, זה שהוא מחפש ורוצה חיפוש אחר פתרון. לחפש את הפתרון שתואם לו. אבל כשמחפשים פתרון, קודם כל צריך להבין, לדעת להבין מה השאלה, מה הבעיה. אם לא נדע מה מקור הבעיה, אנחנו נמצא את עצמנו תרים אחר פתרונות, וכל מיני חזיונות שווא שלא באמת מתאימים. אז אנחנו היום ננסה כן לגעת בכמה מאפיינים, ומתוך זה אולי נדע מה באמת לעשות. כעת נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כל...
שלום, כאן יעקב אמרני. הקושי העיקרי שלי בילדותי היה חשש שהחברים ישפיעו עליי לרעה בשעות אחר הצהריים אחרי הלימודים. בזכות מטיפת המגדל אור, צמחתי ברוחניות והצלחתי להתקבל לישיבה החשובה ישיבת בית הלוי. והיום אני זוכה לעמול בתורה הקדושה.
הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-7777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין איננו. מרן נשא לוח ליבו הטהור את ילדי קרן ההסעות. האזינו לדבריו מפי קודשו.
זכות גדולה מאוד, וכי יגרום כל אחד ואחד לתרום קרן ההסעות, בזכות התרום החשובה הזאת יש כל אחד ואחד ברוכה יצלוחה
מרן מברך את התורמים לקרן ההסעות, שיזכו כל אחד ואחד לברכה והצלחה והרבה נחת לכל המשפחה. מתקשרים עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22. נחת, זה קרן ההסעות.
חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובכשרות מהודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי. סאמר סייל בזויה, כל החנות עד 59.90 שקלים. סמלות, חליפות, בגדי הים הצנועים, הכל כולל הכל עד 59.90 שקלים בלבד. בגדי הילדות עד 39.90 שקלים בלבד. זויה, תפור עלייך.
קופוני ענק בארנק, קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות ומורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוח.
טוב, ערב טוב למאזין הראשון שלנו, כן.
הלו, ערב טוב, אפשר לדבר?
כן, אתה אפשר יכול לדבר, אתה כבר מדבר.
כן, אוקיי, יפה. קודם כל, ישר כוח לתוכנית. זה דבר ראשון, צריכים לפתוח בדבר טוב, כבוד אכסניה, מה שנקרא.
תודה.
עכשיו, רציתי להגיד שתי דברים. אחד, נושא של חינוך, ואחד, הנושא הקודם שדיברתם עליו. אבל בואו נתחיל בחינוך. תראה, אני אומר ככה, שכל יהודי שהוא שומר מצוות, רוצה שילדיו ילכו בדרך התורה. קודם כל נשים את הנוסחה הזאת, את המתכון, את הדבר הזה שהוא בדרך כלל, אני מדבר, כל אדם שהוא הולך בדרך השם, בדרך התורה, הוא שואף ורוצה שילדיו ילכו בדרך התורה. עכשיו, איך הוא עושה את זה? זה הנוסחה פה, איך הוא מוצא נוסחה שילדיו ילכו בדרך התורה. והרבה אנשים התקשו בזה.
אז אתה בעצם רוצה להתייחס לנקודה מצד
האור? אני רוצה פה איזשהו דרך שאני חושב, כמובן שאני לא גיליתי פה את אמריקה, אני בסך הכל אומר דברים שגם נאמרו כבר על ידי אנשים שכמו הרב שמחה כהן ועוד, אבל אני אומר כאן בדרך כלל שהדברים מצליחים להיות שבן אדם שהוא רוצה שדרך ילדים שלו בדרך התורה שידע אם הוא נושר הבן שלו מהדרך הזאת שיבדוק את עצמו, ואני אסביר למה. יש הורים שרוצים שהבן שלהם יהיה דתי בכוח. זאת אומרת, אם הוא לא מספיק שומר מה שהוא צריך לשמור, או לא מתפלל, או לא הולך לשומר את השבת, או כל מיני דברים, הולכים איתו בצורה קשה. אז אם הולכים איתו בצורה קשה, אז שיקחו בחשבון שיום אחד הוא ירד בדרך של התורה. שיקחו את זה בחשבון שלא, הם לא יברחו מזה.
אז אתה בעצם אומר...
ילד, הוא רוצה שיתחו איתו בדרך טובה. עכשיו כשהאבא, הוא רוצה שהבן שלו ילך בדרך התורה, כי הוא חושב שזה שומר עליו, התורה שומרת, מגילה ועוד 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 ועוד, אבל איך אתה נותן לו את זה? עכשיו, יש, אם אתה נותן לו את זה בצורה קשה, ואתה לוחץ עליו, ואתה מאיים עליו, ואתה כופה עליו את זה, דע לך, ואני אומר את זה שיקליט אותה לתלמידים שלי, הוא יברח מדרך התורה. עכשיו, אני אגיד לך דבר שתדע, שאני אומר את זה שהמאזינים גם צריכים לשמוע את זה.
אבל ברשותך, אני רוצה רק רגע רק להתייחס לנקודה הזו. אז בעצם אתה נתת את המשקל על הבית, שההורים באיזשהו מקום, הם יש להם את האחריות.
משקל, אבל לא רק ההורים. יש גם יכולת...
התחלת לדבר, קודם כל התייחסת לנקודה של הבית. כי אנחנו בתוכנית היום באמת רוצים לנסות להבין מי הם הגורמים היותר משפיעים, הבית שאחראי על זה, או בעצם הגורם שמשפיע במיוחד, או המסגרת החינוכית. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. אז זאת אומרת שהבית, אז זאת אומרת, בוא ניקח את העיקרון, שאתה אומר מה עושים? רגע, אני רוצה, אנחנו רוצים לתת למזהים שלנו להבין. זה אומר שגם שאנחנו רוצים להקנות להם את דרך התורה והמצוות, הדרך לעשות את זה, כמובן, דרכי נועם, ונסות לא לכפות על הילדים את קיום התורה והמצוות, כדי שזה לא אחרי זה, שלא יבעטו.
סליחה כבודו, אני אומר, גם הורים, אבל גם מערכת החינוך יש לה חלק בזה. כי גם אם מורה, ואני שמעתי את זה במקרים שמורה נתן מכה איזה פליק לאיזה תלמיד, והתלמיד עזב את הדרך, בכלל עזב את הבית ספר. עכשיו אני יכול להגיד, כבודו, תקשיב, אני אומר, אני שמעתי את המקרים האלה, שהורים, שילד שלא קם להתפלל, שטחו עליהם מים. עכשיו, יש לי חתן שלא הולך עם כיפה. שאלתי את הבת שלי יום אחד, תגיד לי, למה אני לא הולך עם כיפה? הוא הרי חינוך הדתי מגיל אפס. היא אומרת לי, אבא שלו, הוא אומר שאבא שלו הולך איתו בדרך קשה, אז אין לו חשוב לשים כיפה על הראש. עכשיו, זה לא מקרה אחד, יש הרבה מקרים כאלה. עכשיו, הרבה אנשים שברו את הראש שלהם, איך להגיע לנוסחה הזאת, איך להביא ילד שילך בדרך התורה מרצונו. אז קודם כל, בדרך טובה, ולא בדרך קשה, וקודם כל שיהיה דוגמה אישית, שהוא אבא שלו, הוא רואה שאבא שלו הולך להתפלל, שומר שבת, מתפלל, הוא אוכל כשר, ועוד ועוד ועוד, מברך מה שעושה, אז גם זה דוגמה אישית, וגם ללך איתו בצורה סבלנית וטובה, וגם אם הוא רואה שהוא הולך, נפל, כמו שאומרים, נסתה מהדרך, בכל מיני סיבות, גם צריך מעקב. ואם הוא מתחבר עם ילדים שלא כל כך בדרך הזאת, והוא יכול להיגרר אחריהם, זה גם דבר שקיים. אבל אני אומר פה, בנפש הזה, שאם האבא רואה שהבן שלו נפל או ירד, תמיד ילך איתו בדרך טובה, ויגיד לו, אבא רוצה את טובתך, אבא רוצה שיהיה לך בסדר, הקדוש ברוך הוא בציווה הזאת שאנחנו צריכים לשמור שבת, להתפלל, ללכת בכנסת ועוד ועוד ועוד, אז תעשה את הדברים האלה, ולהתפלל עליו. עכשיו זה דבר שאני חושב שאנשים צריכים לדעת את זה. אני חושב שאתה... אם הוא ילך לבית הקשה, שיקח את זה בחשבון, שהוא לא ירוויח מזה.
אוקיי, אז קודם כל נשאר כבר ברשותך. יש לנו עוד מאזינים, אני רוצה רק לציין. לקחת את הנקודה מהדברים שלכם, אמרתם את הדברים שבאמת, הנקודה המרכזית זה לדעת איך להעביר את זה בצורה, קודם כל הדוגמה האישית, שהיא בעצם לימוד בפני עצמו, שזה בא מהבית, לא לכפות ולא להמאיס ובאמת לא לגעור, ולדעת שלתת לילד את הנקודה שהוא אהוב ורצוי למרות הכל. זה באמת אחד המרכיבים שאולי משמעותיים ביותר. ישר כוח, תודה, תודה רבה, כל טוב. אז יש לנו כבר בעצם התייחסות שיותר נותנת לנו להבין שאנחנו רוצים להתייחס לתופעה הזאת, המקור שלה בא מהבית. זאת אומרת, אם הבית יהיה המקום המוגן, הבטוח של הילד, זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור לו. א', לא לבעוט, אולי לא להרגיש שונה, לא להרגיש מנוכר, וגם אם הוא יחווה חוויות לא נעימות בחוץ, הבית תמיד יהיה בשבילו העוגן שהוא ירגיש כל כך בטוח ומוגן, שהוא לא ירצה לצאת למקומות אחרים. אוקיי, זה באמת נקודה אחת, ואני מאמין שיש לא מעט אנשים שבהחלט גם חושבים כך, ויש להם גם כן מה לומר בנושא, ואתם מוזמנים להביע את העמדות שלכם כאן היום בתוכנית שלנו. אני דווקא רוצה להתייחס גם כן בהיבט נוסף, ההיבט של המסגרת החינוכית, כמה היא משפיעה בחלקים שבהם הילד שלנו מגיע אליה ומה הוא חווה. אבל יש לנו מאזין ואנחנו נשמע מה יש לו לומר. הלו, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
תוכנית מאוד חשובה, אני חייבת לציין, ורציתי פשוט, כל כך בוער בי הנושא שרציתי לשתף את החיבור בעצם במסלול חיים שלי עם הילדים שלי, ועד כמה אני חושבת, כן כימיקלים, לא כימיקלים, כמה זה חשוב לתת את זה לילדים שזקוקים לזה.
את מדברת על הנושא של הריטלין?
וכן, כל הכדור שצריך, כי לדעתי זה בהחלט ילד שזקוק לזה, בהחלט זה מונע נשירה. ויש קשר בין זה לזה, מניסיון בחיים של אמא. כאשר ילד זקוק לטיפול תרופתי, כמו ילד שיש לו כאב ראש, ואם הוא לא ככה כמו הכאב ראש לא יעבור, אותו ילד שזקוק לטיפול הזה, ברגע שהוא לא לוקח אותו, הילד לא מצליח בלימודים, הילד נהיה ילד דחוי, ילד שלא הולך, ילד שלא מקובל בחברה, ילד שלא מסיפוק מעצמו, חוסר ביטחון, ואנחנו יודעים בדיוק את כל השאר התופעות שהן יכולות לקרות. ברגע שהוא משמש בכדור, הביטחון שלו עולה, הוא ילד מוצלח, ילד שמקבל תיאורים טובים, וכולם אוהבים אותו והוא מקובל בחברה. למה שהוא נשור? אין לו בינתיים מבחינתנו שום סיבה לנשור. אז הוא יצליח בתלמוד תורה, הוא ילך לישיבה טובה, והוא יתקדם הלאה, וילך לשידוחים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, שידוחים, ברוך השם, הכל טוב יפה. עכשיו בוא נעשה את התיאור השני, ברגע שהוא לא לוקח את זה, מה יצא? גם אם אני לא רואה נגד כימיקלים. עכשיו, הסיכוי שהוא יצליח גם כמה שהוא יותר יהיה לו קשה, ילד שכל כך רוצה להצליח, אבל ברגע שיש לו את הקושי הזה, את המנגנון במוח שלא נותן לו להצליח, לא מאפשר לו עם כל הרצון הטוב שהוא לא יכול, כמה הוא יכול להתאמץ. בסופו של דבר
שבר,
זה רק ילד.
אוקיי, אני שומע, אני חושב שהנקודה הזאת היא בעצם, יש לה את ההשלכה, שממנה אנחנו מבינים שברגע של ילד יש קשיים, כרגע אנחנו מדברים על קשר, הפרעות, נגיד קושי של קשב וריכוז, אז ציינתם פה את הנקודה הנוספת, שברגע שהוא גם מקבל את התרופה, התרופה בוודאי תעזור לו לשפר את היכולות שלו ואת התפקוד שלו במסגרת החינוכית, וממילא ההתמודדות שלו תהיה הרבה יותר נעימה, והוא לא ירגיש את מה שהוא יכול להרגיש בלי זה. אוקיי, יישר כוח, תודה. זה נותן לנו עוד כיוון אחד. אני הייתי רוצה, כל טוב, הייתי רוצה לציין דווקא, לפני שנעלה את המאזין הבא, בהיבט שאני רוצה לתת כאן היום בתוכנית שלנו, זה בעצם ההתמודדות של הילד במסגרת החינוכית. ולתת פה נקודה של תפיסה של, תפיסה עקרונית. ילד מגיע לגן, מגיע לחדר, אחד הדברים הראשונים שהוא קולט זה שהוא נמצא בתוך מערכת עם עוד אנשים, עם עוד ילדים, עם עוד דמויות. חלקם, התלמידים, הם כדוגמתו, הם כמוהו, והם מלווים אותו במסלול המיידי שלו, ביום יום שלו הוא פוגש, והוא יוצר קשרים, והוא יוצר חברויות, והוא לומד להתמודד עם אתגרים, עם משימות, ולא רק מהדברים אפילו הבסיסיים ביותר, של להקשיב, לשבת, לקום, לשחק, וכל שכן, שהוא ברגע שהוא צריך ללמוד ולקרוא, אם זה מאלף בית, ומהר מאוד הוא מגיע לקריאה, ומקריאה הוא מגיע לחשיבה, והוא עובר מהר מאוד שלבים שדורשים ממנו להתמודד מול אתגרים, מול משימות. ואז מה קורה? בעצם, הילד שלנו נמצא במערכת החינוכית, על פי רוב, יותר שעות מאשר בבית. גם אם אנחנו מדברים על משמונה בבוקר עד אחת, או משמונה עד שלוש, שתיים, שלוש וארבע, וכל שכן יותר. זאת אומרת, הילד נמצא במסגרת חינוכית שמאתגרת אותו מול לא מעט מצבים. וברגע שהילד הזה לא עומד בציפיות, לא זוכה להגיע להצלחות, לא חווה חוויות נעימות וטובות, נוצרות אצלו תחושות קשות, נולדות בתוכו תחושות לא נעימות של כישלון, של פחד, של דימוי עצמי ירוד, של חוסר ביטחון, של כל כך הרבה מאפיינים שפשוט מונים ממנו להיות אדם שמח, מונים ממנו להיות ילד שמרגיש טוב במקום שהוא נמצא, וברגע שהוא מרגיש לא טוב, לא נעים, לא מוגן, מה הדבר הבסיסי שהוא ירצה? בדיוק ההפך, הוא ירצה להרגיש מוגן. כשמוציאים ילד מכיתה ואומרים לו צא החוצה, נותנים לו להבין את המילה שמבחינתי היא המשמעותית ביותר שיכולה להוביל אותנו לפתרון. לתת לילד את ההרגשה, צא החוצה, זה אומר אתה לא שייך. כשילד מרים יד ומבקש נורא נורא, כל כך מתחנן שיתייחסו אליו ולא עונים לו, אומרים לו בעצם אתה לא שייך. כשילד טועה ולא מגיע להישגים כמו שאולי מצפים ממנו, ולא באמת מנסים לבדוק מה גרם לו להגיע לתוצאות הלא רצויות האלה, אומרים לו בעצם אתה לא שייך. אם הילד לא עונה על הקריטריונים שבעצם ברמת הציפיות של המסגרת החינוכית, אז הוא לא שייך. אז כל פעם וכל פעם מחדש, כשהוא חווה חוויה, אם זה של דחייה או של כישלון, או אפילו התעלמות, שזה מה זה אפילו, התעלמות זה אחד הדברים היותר קשים, זה אומר לו, אתה לא שייך. כמה אנחנו שומעים את המשפטים הקשים והכואבים של הילדים, שהם אומרים, המורה לא שמע אותי, לא הקשיב אליי, לא התייחס אליי, לא אוהב אותי. ביטויים שחוזרים רצוב השוב, במסגרות החינוך, בבתי ספר, בתלמודי תורה. וגם אם חלקם לא באמת מבוססים, אבל מספיק שהילד חווה את ההרגשה הזאת, והתפקיד שלנו לאושש את המחשבות האלה, התפקיד שלנו להפריח לו את המחשבות האלה ואת ההרגשות הללו, כדי שיבין, לא, אתה כן שייך, אבל זה לא רק במילים, אלא זה במעשים. זאת אומרת, הילד נמצא במסגרת שדורשת ממנו ללמוד, הוא לא יודע אבל איך ללמוד. אם אנחנו לא נעזור לו להצליח בלמידה, הוא לא יחווה חוויה של למידה אמיתית, הוא לא ירגיש שהוא תורם, שהוא שותף, שהוא חלק, אז הוא לא שייך. ומלא שייך כאן, מהר מאוד הוא הופך להיות שייך במקום אחר. הוא יחפש את מה שמעבר, את מה שבחלון, את מה שגורם לו להרגיש את האושר, את התענוג, את החופש, את ההרגשה שאין עליי לחץ. מקבלים אותי כמו שאני. אני רצוי ואהוב. ומי מקבל אותו כמו שהוא? כמובן, אלה שכבר נמצאים שם. אלה שפשוט נפלטו בגלל אותן סיבות. אלה שפשוט הלכו לחפש שייכות. אלה שכמו שכתבו בשיר כאן, כבר לא היה להם את האנרגיה, לא היה להם את המשהו שמחבר אותם. אז הם הלכו להתחבר במקום אחר. זה מאוד מובן. זאת אומרת שאם אנחנו נסתכל עכשיו בשני היבטים, יש את המסגרת החינוכית שעל אף שהיא באמת דורשת ובאמת יש לה את הערכים החשובים של יציקת היסודות של לימוד והבנה ופיתוח וחשיבה, הכל נכון. השאלה, את מי אנחנו מפספסים בדרך? האם אנחנו מפספסים את הילד שכמו שאמרה מאזינה, הוא זקוק אולי לטיפול התרופתי שמישהו יחליט שלא מגיע לו? אולי אפילו מהכיוון השני, הפוך, אלה שחושבים שתן לו את הרטלין ובזה נגמור את הבעיה, וזה בכלל לא הבעיה, כי הוא לא ילד שזקוק לרטלין, הוא ילד שצריך לזקוק לקשב, להדרכה, להכוונה, אולי אפילו לגירוי מעניין, גירוי בחשיבה שיגרום לו להרגיש איך תרמתי היום, איך הצלחתי היום, שמישהו שיסתכל לו בעיניים ויגיד לו, אתה כל כך חשוב בכיתה שלנו, אתה אהוב כאן, אני שמח לראות אותך היום כל פעם מחדש. אפשר להרחיב את היריעה רק בדוגמאות הללו של מה לעשות כדי שהילד ירגיש חלק מתוך המערכת, ולזה נצטרך אולי לא מעט תוכניות. אבל לפחות נבין שהחובה של המערכת החינוכית שבעצם היא המשפיעה, היא מעצבת את עולמו הלימודי, החברתי, עם כל הקשרים החברתיים שלו במסגרת, זה מחייב אותנו לדעת לשמור עליו. ואם הוא לא בדיוק כמו שאנחנו מצפים, רק רגע, יש לו עוד דברים אחרים. יש לו עוד תחומי התעניינות נוספים שהם יכולים לתרום למערכת. יש לו עוד כישורים שהוא יכול לתרום למערכת. אם זה בארגון, בניהול, בתכנון, ביצירה, בכתיבה, בשירה, במשחק, במה לא. כל הדברים האלה בעצם נקודות שמעוררות אותנו להבין איך אנחנו מחברים אותו ביום יום, שעה שעה, להיות חלק ולהרגיש אני שייך. הבית לעומת זאת באמת מתמודד עם דברים אחרים, עם מאפיינים נוספים, שמציאת המקום שלו במסגרת של הבית, שיש התמודדויות בבית, בבית יש דרישות מסוג אחר, בבית אין כל כך הרבה הזדמנויות שהילד חווה כמו שהוא חווה במסגרת החינוכית, ובבית יש דרישות, וההורים באים עם מטען כמו ששמענו מהמאזין הראשון שלנו. ההורים כל התקווה שלהם, החלום שלהם, שהילד יהיה ממש כמו שהם רוצים. הם מייחלים. אבל לפעמים זה לא פשוט. לפעמים צריך לדעת לעשות את זה בצורה, ברגיעות, בנינוחות, בנועם, עם אמונה שלמה. שאם זה לא קורה עכשיו, אז נחכה למחר. אבל גם את ההורים אנחנו צריכים להבין, כי יש עליהם לחץ מצד המערכת. אז מה הם רוצים? הם בסך הכל רוצים לטובת הילד, אבל באיזה אופן? יש הרבה עוד מה לומר, ואנחנו נעבור עכשיו למאזין הבא שלנו. אבל לפני כן נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כל
אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל אני, הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממוארוש, שזכיתי לקנות דירה מהמידר, שמאוד קשה לקנות מהם, בלי חובות, בלי כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610. זה פצצה, זה דרמטי, זה ענק, זה אדיר, זה בומבדיג. חודש הספר בומבדיג ברשת ספרי אור החיים. כל מבצע פצצה. מבצעי פצצה על הוצאות הספרים המובילות עד 70% הנחה. המיטב של גדולי הסופרים בהנחות ענק. אלפי מבצעים פצצה בעשרות סניפי הרשת ברחבי הארץ והגרלות בומבה כל ערב בין הקונים מעל 100 ש"ח. פרטים בסניפים. חודש הספר בומבדיג של ספרי אור החיים עכשיו בכל סניפי הרשת ובאתר ספרי אור החיים.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כל
שמע בני, מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אלה באמת התפילות שכל אבא ואמא היו מבקשים ורוצים, ושאלה איך באמת אנחנו גורמים לו גם לשמוע ולא לטוש. ואולי יש לנו מאזין שיכול לעזור לנו לדעת מה אנחנו עושים. ערב טוב.
ערב טוב, רציתי דבר אחד, רציתי להעיר הערה לגבי נוגע לציפיות. ילדים, אמר פעם הרב חיל יקובזון שבציפיות בצפים קריות, אם ממני יצפו שאני אבנה, אפילו אני בעצמי שאני אבנה תוכנית אימונים ולא עמוד בה, זה מאוד נלחיץ אותי. אז לא קל שיצפו ממך. זאת הערה, זה לא...
זאת אומרת...
כל הכדורים האלה וכל המערכת הזאת ש... שכאילו כולם חייבים להיות עם יכולות לימודיות, כולם צריכים להיות אותו דבר, אפשר ממש עם מטר למדוד את כולם. אז יש ילד שמסוגל ללמוד, אז לא יהיו לו ציונים מישמע.
אני חושב ש...
ודבר שרציתי לבקש זה שני דברים. דבר אחד בנוגע לירת שמיים בבית, כאילו איזה, מה הגבול, איזה דברים אפשר נגיד להעיר לבנות שהן לא שמות גרביים, לא התפללו אני יודע מנחה, או ש... או שלא צריך את זה, זה הגיע לבד. זה אחד, שתיים, יש הרגשה כזאת שכאילו הם קרים יחס, אין להם כיסופים. זה בסדר, זה נורמלי. זה ילדים קטנים, אני יודע, 14-15. אבל השאלה אם יש איזושהי דרך, אולי הרב ירחיב קצת, להעיב להם, לגרום להם שהם, שזה כן יגיע יותר מהר. כי בדרך כלל זה מגיע יותר, יותר מאוחר. כל הקטע הזה של סיפורי צדיקים, והקטע הזה של...
טוב, בעצם...
הדבקות, אם זה מגיע.
טוב, זה נקודה שמה שאתה מתייחס כרגע, אז מה כן עושים כשמתקלים בתופעות האלה, שאיך אנחנו מדריכים את הילדים, איך אנחנו מקנים להם את האהבה לתורה ולמצוות, קיום ההלכות, שזה דבר בפני עצמו. אני חושב שאולי, במיוחד שבאחר והתוכנית שלנו היום עוסקת ב... בעצם, מה הם הגורמים שמביאים את הילדים למצב של חוסר עניין, חוסר רצון, אני חושב שמתוך זה כבר לבד נוכל להבין מה עלינו לעשות. אבל יש לנו בעזרת השם גם בשעה הבאה, אנחנו נמשיך לדבר וגם יש לנו אורחים בתוכנית כאן, ואנחנו אולי גם ננסה לתת יותר רעיונות, דרכים ועצות, איך לנסות אנחנו בבית ובמסגרות החינוכיות, להקנות הילדים לפחות את מה שהם רוצים, ובלבד שמתוך זה הם לא יחושו את תחושת הדחייה או את הרצון להתנתק לאן שהם מגיעים. אז יישר כוח, תודה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אין ספק שגם כשאנחנו מתמודדים עם התופעות בבית וגם במסגרות החינוכיות, אנחנו אולי צריכים להתחיל לחשוב מה קורה לנו, איפה זה תופס אותנו, איפה זה פוגש אותנו כשאנחנו נתקלים בתופעה. אבל אנחנו צריכים אולי לזכור שכשאנחנו בעצם נחשפים לתופעה הזו שהילד לא איתנו, אולי זה כבר שלב מתקדם. כיוון שיש דברים שנמצאים שם בפנים, בעולם הרגש שלו ואולי ביכולות שלו, שאנחנו אמורים לפחות לנסות לזהות כבר מהשלבים הראשונים. בואו נזכור שככל שאנחנו נאתר את הנקודות התורפה או את הקשיים בשלבים הראשונים ביותר, אנחנו נוכל בעזרת השם לתת את המענה האמיתי והנכון. אז זה דורש מאיתנו התייחסות, זה דורש מאיתנו להבין מה אנחנו עושים. אם אני מדבר על, כמו שהאבא כאן שאל, אז מה אני עושה כשהילד שלי עכשיו לא עושה את מה שאני רוצה? איפה זה פוגש אותך? זה כואב לך? זה אתה מרגיש שאתה לא חינכת? זה מרגיש שאתה נכשלת בחינוך? אני חושב שהתגובות שלנו הן בעצם באות ממקום שממנו אנחנו פועלים. אז בואו נסתכל על הדברים בצורה קצת שונה. בואו נבין שקודם כל, ישנם דברים שהילדים באמת לא יודעים. אולי כי אף אחד לא אמר להם, אולי כי אף אחד לא הסביר להם, אולי כי פשוט קשה להם, קשה להם להבין את הדברים ככה. הדברים שבעצם אנחנו מדברים, המצבים האלה בדרך כלל באים לידי ביטוי בקיום היומיומי של ההלכה. אם זה בתפילות, ואם זה בלבוש, ואם זה בכל הדברים שהם בעצם מכתיבים לנו צורה מסוימת. אבל מה קודם לזה? מה הדבר שיכול עליו להיבנות כל קיום התורה והמצוות? הקשר, האמונה, האהבה, האהבה להאיב את המצוות על הילד. זאת אומרת, ככל שילדים יחוו חוויה של הרגשה טובה, נעימה, משמחת, הם יבינו שהעולם שלהם, העולם שהם חיים בתוכו, הוא מערכת שבעצם נותנת להם להרגיש טוב, כמו שהם, עם מה שהם. זאת אומרת, להרגיש אהוב בבית, זו האנטיביוטיקה הגדולה ביותר בחיים. להרגיש אהוב בכיתה, רצוי בכיתה, זו אנטיביוטיקה לשמונה שעות בכל יום בחדש. אם רצלין עוזר לכמה שעות וקונצרטה לעוד כמה שעות, אהבה זה בוודאי הפתרון שיכול לעזור מהר מאוד. אבל בוודאי שזה לא רק זה. בוודאי שישנם עוד דרישות שמחייבות אותנו לשים לב לפרטים היומיומיים. אז ביקורת זה דבר שמפורר, ביקורת זה דבר שלא נותן לך מקום, כי אתה כל הזמן נמצא תחת לחץ מסוים. אז ברגע שאתה כל הזמן נמצא תחת ביקורת, למה אתה ככה ולמה אתה לא עושה, ואיפה הכיפה שלך, ותלך ככה ואל תעשה את זה, אלה דברים שבעצם לא נותנים לי אפשרות להתנהל. אחד המשפטים ששמעתי מאנשי חינוך בעבר, שלפחות אם יש דברים שאתה יודע שעם הזמן הם ייעלמו, כי פשוט הזמן יעשה את שלו, אז אל תעיר אותם. תן לזמן לעשות את שלו. יש לנו מין חרדה שמלווה אותנו בכל פעם לרצות שזה יהיה כאן ועכשיו. שנייה, רק רגע. בואו נבין שיש דברים שזה לוקח את הזמן שלו. ועם הזמן, הדברים ילכו ויבנו. יתרה מזו, יש דברים שדורשים מאיתנו, מצבים שדורשים מאיתנו להקשיב לילד. בוא תקשיב. למה קשה לו? למה לא נוח לו? אולי הוא נרתע? אולי הוא מרגיש מאוים? אולי משהו שאתה אפילו לא חלמת עליו, שבגלל זה אתה פשוט מגיב בצורה לא נכונה. בואו נקשיב לילד. בואו נשמע מה הוא אומר. אני לא רוצה להתפלל. אני לא רוצה ללכת בית הכנסת. למה? מה יש שם? אולי קשה לו לקרוא? הרי ברור שילד שמתקשה בקריאה, להוביל אותו לבית הכנסת, והוא צריך להתפלל תפילה ארוכה, זה ממש לא להעיב עליו את התפילה, לא להעיב עליו את הדבר שהוא אמור לפתח אותו, אולי הבסיס לכל, הקשר עם בורא עולם. שידבר עם הקדוש ברוך הוא בדרך שלו, בשפה שלו, מהלב שלו. הוא לא יישאר שם. בעזרת השם, עם הזמן הוא ידע והוא יקרא והוא יגיע. אבל אם קשה לו, אז ניתן לו רק לבוא לבקר 5 דקות בבית הכנסת. אפילו שכל הכיתה כבר מתפללים 18. אין ספק שיום אחד הוא גם יתפלל 18, אבל שזה יבוא ממקום שהוא מרגיש שייך, אהוב, רצוי. בואו נבין בעצם מה מתחולל בעולם של הילד, ומתוך זה ננסה לתת לו את הפתרון שהוא אמיתי יותר ומתאים לו. אחד הדברים שיכול מאוד מאוד לעזור לנו זה בעצם להימנע מקונפליקטים, להימנע ממחלוקות, מווכחנות שלא מובילה לשום דבר. כי אם אנחנו מבינים ותופסים את הילד שבסופו של דבר הוא רוצה להיות שייך, הוא רוצה להיות שייך למשפחה, הוא רוצה להיות שייך בחברה, וילדים שחווים את חוויות הנשירה, הם בעצם עוברים ממצב אחד, מצב רגשי אחד למצב רגשי אחר. יש אצלם באמת תופעה של חוסר יציבות רגשית, קשיים ביצירת קשרים חברתיים, יש להם אפילו בכישורי החיים שלהם חוסר יציבות. אז בואו נבין שבמצבים כאלה הם כל כך נפיצים, הם כל כך רגישים, אז בואו לא נחפש את המקומות שבהם זה רק יוביל להתפוצצות מחדש. זה עוד דוגמה שאנחנו צריכים לדעת לשים לב, גם בכיתה וגם בבית, להימנע ממקומות שבהם אנחנו יודעים שהילד באמת ירגיש כל כך לא נעים שהוא יתפוצץ. יש לנו מאזין, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, כבוד הרב, של כוח על התוכנית.
תודה.
המחכימה. רציתי רק לספר סיפור על בחור שנשר, סיפר את זה הרב חנניה צ'ולק, סיפור שהיה עם הרב שטיינמן, עם מסר חד, מה לעשות. הוא סיפר שהיה בחור מבני ברק, שנשר, עזב את הבית, והלך לצפון, ושם הוא הלך לאיזה מושב, והוא התחתן כעבור כמה שנים, אבל הוא הוא לא הזמין את ההורים שלו, ואחרי עוד כמה שנים נולד לו בן, ואז הוא כן הזמין את ההורים. וההורים ידעו פחות או יותר מה קורה איתו, אבל לחתונה הוא אמר להם לא להגיע, אבל לברית הוא אמר להם אתם כבר יכולים לבוא, כעבור בערך 8 שנים. ואז הם נסעו, אני מספר את זה בקיצור, נסעו למושב לשבת, הם שאלו את הרב שטיינמן, הוא אמר להם, קחו לחמניות על כל מקרה, אם לא יהיה, וקצת אוף. וכשהם הגיעו לשם, אז הייתה להם הפתעה, הם ראו את הבן שלהם, שהוא חזר בתשובה שלמה, והוא נראה אדור, וזה מושב חילוני, אבל באו לקחו אותו למנחה בערב שבת וכו'. אחר כך שאלו אותו, בשלום זוכר, שאלו אותו, מה קרה לשינוי? אז הוא סיפר להם ככה, הוא אמר, כשהגעתי למושב, אז אנשים באו אליי, אנשים חילוניים, מסורתיים, באו לשאול אותי אם אפשר לשים תפשיל יבש על הפלטה, שאלו אותי כל מיני שאלות של אנשים שמתחזקים.
כן.
ואני אמרתי להם שאני חילוני, אני לא בעניין וזה, אבל בכל זאת אמרו לי, אתה מבני ברק, אז אתה כן יודע, אז אתה תגיד לנו, והוא אומר ככה, התחיל לקרוא לי הרב שלי, הרב שלי, והיו שם כל מיני דברים של דת, שכל הזמן אמרו לו, וכשהם חזרו לרב שטיינמן, זה הנקודה העיקרית. במוצאי שבת, הם אמרו לו, הרב, זה היה פה נס ממש גלוי, לא? אמר להם, הרב שטיינמן, שום נס לא היה פה. הוא אומר, בבית, כל הזמן אמרתם לו, אתה לא שווה, אתה לא עושה טוב, אתה לא עושה טוב. הוא אמר להם, כשהוא הגיע לשם, כולם אמרו לו, אתה הרב שלנו, אתה מבני ברק, אתה יודע, אתה יודע. ככה הוא הלך וצמר. הנקודה היא להגיד לו שהוא שווה.
הוא שווה
לתת לו הערכה, לחפש. הרב, כשאומרים חום ואהבה, זה משהו מופשט, אבל כאן
מקסים.
הוא דייק את הדברים.
הרב, ברשותך, סליחה, פשוט אנחנו... אנחנו
לכל אולי... אדם יש דברים חיוביים, לחפש את החיובי ולהגיד לו אתה שווה, אתה שווה, וזה בדוק ומנוסה שזה מצליח.
הדברים, ש... הדברים שלך פשוט שווים, ואולי אנחנו נשמע אותם בשעה הבאה, ואנחנו חייבים פשוט לסיים את השעה הראשונה הזו של התוכנית. אנחנו מזמינים אותך להיות איתנו בשעה הבאה. תודה רבה, יישר כוח.
שלום, שלום, שלום.
אנחנו כבר מסיימים את השעה הראשונה של אז מה עושים. היום אנחנו בנושא של הנשירה. מי אחראים הגורמים? מי לוקח אחריות על סיבות לנשירה? אתם מוזמנים להיות איתנו כאן בשעה הבאה, בתוכנית שלנו בשעה הבאה, יתרך דן טיומקין, שהוא מחבר הספר בוסר המלאכים, כוחות העל של ילדי הקשב, חברותה של הרב אורי זוהר. ואנחנו יוצאים לסיום של השעה הראשונה. תודה, יהיו איתנו בהמשך.
חברת השקעות הנדלן Lighter Life מקבוצת קונטמפו מסרה כבר אלפי יחידות דיור ובונה באזורי הביקוש בישראל. מציעה לכם השקעה בפתח תקווה שלב אחד לפני אישור. 360 אלף שקלים בלבד ואתם בפנים. מעניין אתכם? דברו איתנו. כוכבית 6945. מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס 4 הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת. מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
FM 92.8 FM, כל חי,
בכל מקום, בכל שעה, בשבילי כל חי תמיד איתי.